טוב, אז באמת הרבה זמן לא יצא פרק, בעיקר בגלל המלחמה. לא היה לי את החשק והרצון והריכוז להקליט פרק, וכמו שאני לא שמעתי פודקאסטים אחרים, במיוחד בשבועות הראשונים של המלחמה, אני האמנתי שזה לא הזמן. וכל התוכניות שהיו לי לפרקים הבאים, הכל השתנה בגלל המלחמה. הפרק הזה והפרק הבא היו בצל המלחמה, מה שנקרא. עדיין נדבר על ספורט ועל שחייה, כי בכל מקום אחר תחנו את הנושאים המדיניים, אסטרטגיים, מחדלים, הצלחות, מכל הכיוונים. איזה ערוץ שלא תפתחו, ידברו על זה. אנחנו נדבר על השחייה. ובפרק הזה דיברתי בעצם עם אילי כהן, סטודנט שחיין בארצות הברית, שהשמיע את קולו, ובאמת במגזין השחייה הכי גדול בעולם, סווים סוואם, ציטטו אותו וציינו אותו. ובלי קשר לזה, זה היה במקביל, אני הגעתי אליו דרך הרשתות החברתיות, כי הוא פועל שם חזק מאוד בנושא ההסברה. אז כמו שתשמעו עכשיו בפרק, זו הייתה שיחה שלי איתו, ודברים שאתם תשמעו אני גם בעצם שמעתי בפעם הראשונה, וזה היה מאוד זורם ומאוד מעניין. באמת הוא בחור, לא ילד, לא נער, הוא מה שנקרא בארצות הברית young adult, מבוגר צעיר, מרשים מאוד, והייתה שיחה מרתקת, אז אני מקווה שתהנו. פרק הרביעי של סווים סוואם, הפודקאסט הישראלי הראשון על שחייה תחרותית, איתי עם אבי כהן, והיום בצירוף של אילי כהן. בואו נתחיל. טוב, אז בואו נתחיל. אני פה עם אילי כהן, הוא שוחה בגרנד קניון באריזונה בארצות הברית. למה שאני אדבר? בוא תגיד לנו אתה בקצרה, מי אתה, בן כמה, מאיפה, כל מה שאתה רוצה, מה אתה לומד, איזה שנה, מה אתה שוחה.
בסדר גמור. אז אני אתחיל קצת להרחיב על עצמי. אני כרגע שוחה בגרנד קיין יוניברסיטי, זה במרכז פיניקס באריזונה. התחלתי את השנה השנייה שלי, אחרי שנה ראשונה שהייתה מצוינת, גם מבחינת התוצאות וגם מבחינת האווירה, ואיך שהרגשתי בקבוצה עם החברים, ובכללי ההשתלבות שלי מהאוניברסיטה פה. בעצם התחלתי את השחייה בגיל צעיר יחסית, בגיל 8, ועברתי הרבה מאוד אגודות. הייתי באגודת זיכרון, הייתי באגודת טבעון, הייתי באגודת קריית אתא, ועכשיו אני באגודת מכבי חיפה. וגם במקביל...
ומאיפה אתה בארץ?
אני מיוקנעם המושבה בארץ, אז זה בעצם שם אותי במקום שנסיעה לטבעון, נסיעה לזיכרון, קריית אתא, חיפה, הכל זה פחות או יותר אותו זמן נסיעה. אבל תמיד רציתי לשאול עם מאמן ילדות שקוראים לו פאולו, שבטבעון הוא גידל אותי, וכשהוא עבר לזיכרון אז עברתי ביחד איתו. כשהוא חזרה לטבעון, אז הוא הסביר לי שאין שם קבוצה תחרותית, וכדאי לי לחפש קבוצה שבה אני אוכל בעצם להתפתח בתור שחיין, ושיהיה לי בעצם מתחרים באימונים. אז עשיתי קצת בדיקה, ובאמת בקריית אתא הייתה קבוצה שהתפתחה, ובאמת התחילה להיות שם קבוצה די איכותית. במקביל, אחרי שנתיים בקריית אתא, עברתי להתאמן בפנימיה, בווינגייט, בגיל 14. בעצם הייתי בכיתה ט', והייתי שם בתקופת כל התיכון, ועברתי מול שלושה מאמנים ראשיים, התחלתי עם ליאוניד, אחר כך היה לי תקופה עם קאיו קייביץ', יש כאלה שלא מכירים אותו בכלל, ואחרי קאיו הגיע לוקה. ועם שלושתם באמת היה לי תקופה מאוד מאוד טובה, היו עליות והיו ירידות, אבל בסופו של דבר כל שנה סיימתי עם סיים אישיים, ועם זה קומן, עם זה רב אומות בקדטים, עד אפילו אלפות אירופה לנוער בגיל 18, ששם זה הישג שמאוד מאוד אני גאה בו, עם שניים שלושה גמרים בשליחים, ב-4200 היינו במקום חמישי, תחרות מאוד מאוד קשה ואיכותית. וזהו, בצבא הייתי ספורטאי, בעצם ספורטאי פעיל, הייתי ביחידה של המורים חיילים, באמת עזר לי מאוד בשירות להתמקד באימונים, ובאמת לעשות שירות משמעותי כמה שאפשר, ולא לא סתם להיות איזה עובד רס"ר שלא באמת תורם, אלא באמת לבוא ולעשות שיעורי ספורט לתלמידים בתיכון, ובאמת הרגשתי, אני ועם החברים שלי לצוות, שאנחנו באמת, יש לנו השפעה בבית ספר שאנחנו נמצאים בו. בגיל 19 אני עזבתי את וינגייט, הייתי אחרי בעצם כמעט שנה בבוגרים של מכון וינגייט, והחלטתי שאני רוצה לחזור לגור בבית לפני נסיעה לקולג', אז באמת חזרתי ושחיתי במכבי חיפה במשך שנה וחצי, עד שבעצם טסתי לקולג'. וזהו, ועכשיו אני פה, מתאמן, שוחה, יש לי בית ספר, לומד כלכלה ופיננסים, במקביל אני עובד עם הקרן ההשקעות של הבית ספר, רוצה גם להתעסק בדברים שמעבר רק לשחייה, בנוסף, כרגע אני הקפטן של הנבחרת שחייה, ביחד עם עוד שני בנים, וזהו בגדול, זה מה שקורה עכשיו.
יפה, מרשים מאוד, למרות שאנחנו לא מכירים אישית, יש לנו הרבה משותף, כבר מזה ששחינו שנינו בווינגייט, ושחינו שנינו באותו הקונפרנס בארצות הברית, אני בעצם הייתי ב-UNLV, אתה בגרנד קניון, וכמה נקודות שציינת, הדבר ראשון פאולו, אני חושב שהוא מאמן מדהים, חבר, בין הכי טובים שלי, טל חנני, התאמן אצלו והגיע מאוד רחוק, ובתקופה שלי פאולו היה מאמן נבחרת, והוא גם טס איתנו לתחרויות קומן, ואולימפיאדת הנוער האירופאית, הוא היה מאמן ראשי, ואני לא אשכח שהיה לנו יום גיבוש לכל השחקנים, לכל הספורטאים בעצם שיצאו למשחקים האולימפיים האלה לנוער בווינגייט, והיה שם עוגיות ועוגות וצילומים, והיה שם איזה שעתיים שהכרנו אחד את השני ואת הצוות ואת המשלחת, וכולם אחר כך, אחרי כל הכיף הזה, הלכו הביתה או עשו איזה, עוד איזה פעילות מגבשת, ופאולו לקח אותנו לבריכה בווינגייט, אחרי כל ההוגות שאכלנו והשטויות, זה היה האימון הכי קשה בחיים שלי, אני יכול להגיד לך, הוא מאמן אימלה. אני עד היום נראה לי אפילו זוכר את האימון, זה היה סטים שם, סט שחוזר על עצמו בכל פעם בקצב יותר גבוה, וזה איכשהו נגמר עם 3200 בקצב ממש חזק על יציאה קצרה, ו-400 all out על יציאה ארוכה. הסט הזה, זה היה בעצם קילומטר, זה נראה לי היה לנו 3 או 4 סיבובים שכל פעם הוא מתגבר, ואני לא אשכח את זה, זה היה גם בסגנון א', אז למי שעשה את הסגנון במאות זה היה מאוד קשה, אז כן, הוא מאמן חריף, ובן אדם מאוד טוב, בעצם זה שהוא אומר לך, תעבור למקום אחר, יהיה לך יותר טוב, אתה רואה שהוא לא חושב על עצמו, הוא חושב עליך. ואז עברת בעצם לווינגייט, שווינגייט ידעו הרבה שינויים בשנים שלך. אני יכול להגיד לך שהייתי בווינגייט 6 שנים, וזה היה הכל עם לאוניד וחנן, ששום שינוי, וזה היה מאוד נוח, כל שנה אותו דבר, עם היומנים והמשרדים שלהם שהיו בבריכה, הם כל היום היו בווינגייט, לא יודע אם עכשיו זה קורה במאמנים שם, אבל בעצם הם היו גרים בווינגייט או בסביבה, וכל היום במשרד בין האימונים, אז זה היה מאוד נוח, אבל גם שהתחלפו לך המאמנים, שחית מהר, והמזל שלנו בשחייה, בשונה מענפים אולי יותר קבוצתיים, זה שהרוב זה עלינו, אתה יודע, יש תקופות שאנשים שחו לבד, והגיעו להישגים, בסוף זה מה שאתה עושה במים, מאמן יכול רק לעזור, אבל הוא לא יכול לקפוץ ולשחות במקומך. אז כל הכבוד, ובצבא היית ספורטאי מצטיין, מורה חייל, מסלול מגניב. בווינגייט אני זוכר שהיו לנו מורים חיילים, שאני הייתי בפנימיה עוד. היית בווינגייט או שפיזרו אותך בבתי ספר בסביבה? איך זה עובד?
אז בהתחלה, כשהייתי בשנה הראשונה שלי בצבא, עוד שחיתי בווינגייט. זו הייתה תקופה ש לוקה ואהוד סגל עשו חפיפה בין שניהם, אז הם היו מאמנים שלי באותה תקופה, ובעצם שיבצו אותי בבית ספר בנתניה, שהיה בסביבות 10 דקות נסיעה שם בפולג, והרגשתי שכן, אני מעביר שיעורי ספורט, יש לי השפעה, אני לא, יודע, אני לא בא ויושב שעתיים בטלפון והולך הביתה, אני באמת מגיע ועושה מה שצריך לעשות, באמת מרגיש שאני תורם. ואחר כך כשעברתי חזרה לשחות באגודה ולגור בבית, אז העבירו אותי לבית ספר עירוני ה' בחיפה, שזה בית ספר שהוא ממש ממש על הבריכה. אתה מסיים אימון ואתה עולה במדרגות ואתה בבית ספר, ככה שזה היה מאוד מאוד נוח מבחינת הלוגיסטיקה, בין האימונים, ללכת לבית ספר ולחזור חזרה לאימון, היה מאוד מאוד פשוט. וגם שם באמת צוות של מורים שמאוד מאוד תומך ומאוד מבין את המצב שאנחנו נמצאים בו ורוצה לתת לנו באמת להרגיש חשובים ושאנחנו תורמים. אז זה באמת בא לידי ביטוי בימי ספורט, בשיעורי ספורט, ואפילו ימים שהולכים לחוף הים לעשות כזה יום גיבוש מיוחד לשכבה. אז היינו גם בזה לפעמים מצטרפים, אז היה מאוד מאוד נחמד להיות חלק מהצוות הזה. ככה בעצם סיימתי את השירות שלי.
יופי, זה תפקיד ממש טוב. למי ששומע אותנו, זה זווית אחרת. אני יודע שבתקופה שלי לא הלכנו לזה, לא הכרנו את זה. זה היה נשמע קצת יותר מדי קשה עם האימונים, אבל נשמע שמאוד גמיש גם עם בתי ספר שאתה יכול לעבור תמיד. יש בית ספר בכל מקום. אבל איך זה מבחינת
השעות?
כאילו, אתה צריך לעשות קורס?
אני אשמח להרחיב. כן, אז אני אשמח להרחיב על זה עוד טיפה, כי בעצם בגיל 18, אחרי אליפות אירופה לנוער, כשגענו חמישי בשליחים, אז בעצם קבענו את הקריטריון לאליפות העולם לנוער. ואז נכנסתי פה לאיזושהי בעיה, כי אליפות העולם לנוער יצאה על הקורס, על הזמן של הקורס של המורים חיילים. ואמרתי לעצמי, מה אני עושה? האם אני עכשיו הולך לאליפות העולם לנוער, ואז מאמר על השיבוץ שלי בצהל, או שאני אומר, אוקיי, אני צריך לוותר על ההזדמנות המדהימה הזאת, אבל לפחות אני מבטיח לעצמי תפקיד מובטח, שאני יודע ששמעתי שזה תפקיד טוב, לשנתיים שמונה הבאות. ובאמת לקחתי החלטה לא פשוטה, והחלטתי לא לטוס לאליפות העולם לנוער, ולא, בעצם לא לייצג את ישראל בתחרות הזאת, וכן ללכת לקורס מורים שהוא לוקח שלושה שבועות, שזה לא, לא, לא סיפור גדול, אבל כן הייתי צריך להקריב את את ההזדמנות הזאת של טיסה לאליפות העולם לנוער, אבל אני יכול להגיד בוודאות שזה היה שווה את זה. אני מכיר ספורטאים שהתגייסו פחות או יותר בזמן שאני התגייסתי, ולא הצליחו לעשות שירות משמעותי, לא הצליחו להרגיש שהם באמת תורמים למערכת, ותמיד אם זה היה ניסיון להתחמק, או לא באמת לעשות את מה שהם ראויים לעשות. ואני חושב שהתפקיד של המורים חיילים באמת נותן לך הזדמנות באמת להראות מה אתה שווה ובאמת לתרום, והשעות הן מאוד מאוד גמישות. עכשיו יש ברור יש את השעות הבירוקרטיות שאומרים 4 שעות או 6 שעות או ככה וככה, אבל לפעמים יש בפועל מה שבאמת צריך לעשות, וזה מה שמאוד נוח, שאתה גם מרגיש שהמפקדת הישירה שלך וגם מי שבעצם מכריע לך בבית ספר הוא מאוד מבין אותך. אז יש פה איזשהו יותר גמישות מתפקידים אחרים, כי יש פה פחות בירוקרטיה ויותר יותר בעצם תקשורת בין אנוש, ופחות כל רציונלי ולפי שעות וזהו. זה באמת על צורך מה צריך לעשות בבית ספר, ואם אתה בא ומנסה לעשות יותר, ככה באמת ייתנו לך יותר חופש ובחירה.
כן, אז כנראה שהקורס זה מה שמרתיע הרבה אנשים, כי גם יש את הטירונות שהיא כמה שבועות, אז זה לפספס המון שחייה, אבל נשמע שמאוד שווה, כי בצבא אי אפשר לדעת איפה ישימו אותך, ומה יהיה השעות, ומי יהיה המפקד, והראש הצבאי הוא פחות משוחרר מהראש במערכת החינוך, אז נשמע שעשית טוב, ועכשיו שמסתכלים על זה אחורה, אתה יודע, זה אבן קטנה בדרך, לא הפריע לך לשום דבר, להפך, פתח לך את השלוש שנים הבאות, לשחות ולזוז אגודות, ואם היית בבסיס, אז לעבור בסיס הרבה יותר קשה מאשר לעבור בית ספר, וכל הכבוד על ההחלטה, ועל הרצון לתרום. אתה גם אמרת שאתה ממשפחה של אנשים ביטחוניסטים, ועובדים בשירות המדינה בצורה הזאת או אחרת, נכון?
נכון, וזה באמת משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו בהמשך הפודקאסט. באמת, יש לי חברים ששואלים אותי פה, בארצות הברית, למה זה מרגיש זה נורא נורא נוגע אליך בהשוואה לישראלים אחרים שהם מכירים. אז אני שוב, אני חוזר ואומר להם שאני בן אדם שהוא מאוד מאוד מחובר לישראל, אם זה להיות פטריוט ואם זה ממש להיות מחובר לאדמה, בעצם להיותנו כישראלים, כי אני בא במשפחה שכולם אנשי צבא, אם זה סבא שלי שהיה 30 שנה בצבא והגיע עד דרגת תת אלוף, סיים כקצין חינוך ראשי, כיום הוא משרת, היום יש לו תפקיד סמלי בתור נשיא מד"א, אחרי שהוא גם היה מנכ"ל מד"א תקופה מאוד מאוד ארוכה. ודוד שלי היה טייס, ועוד דוד אחר חובש קרבי, כולם יוצאי יחידות מובחרות, חלק סודיים, אפילו מישהו ששירות הביטחון במוסד שאי אפשר להרחיב יותר מדי, ומהצד השני של המשפחה יש לי משפחה של עורכי דין, שאם זה עורכי דין מקרקעין, שהמון שנים מתעסקים פה עם הקרקעות, עורכי דין של חברות, ואפילו סבתא שלי, טובה שטרסברג כהן, שהיא שופטת בעליון בדימוס. אז כל הנושא הפוליטי והממשלתי והמדיני, הכל מאוד מאוד מחובר אליי, כי זה תמיד שיחות שהיו בשולחן, אם זה בארוחות שישי, יש אנשים שמדברים על נושאים מסוימים, אנחנו יכולים לדבר על הדברים, על שיחות בין השרים שסבתא שלי הייתה עדה להם, או דברים שמאוד מאוד מקושרים למדיניות שלנו בישראל, אז באמת, לדעתי זאת אחת הסיבות שאני מאוד מאוד מקורב לנושא, ומאוד מאוד אכפת לי לחקור אותו ולדעת את כל העובדות.
כן, הנושא, אנחנו מדברים על המלחמה, נכון?
מדברים על הכל, אם זה פוליטיקה, ואם זה על...
אנחנו עוד נחזור
זה
למלחמה.
זה בעיקר על המלחמה עכשיו, ש...
כן, עוד נחזור למלחמה,
כן, אז הנה,
אבל דבר... כאילו משפחה כזאת לא גרם לך לרצות לעשות שירות יותר משמעותי מספורטאי מצטיין, כאילו אני קיבלתי מיונים לטייס, ודיברתי עם חנן, ואני לא יודע מי שמכיר, כשאתם מקבלים מיונים לטייס אז לא מקבלים שום דבר אחר, כאילו הצבא אומר אתה טייס, אחר כך שנופלים מקבלים את כל השאר. דיברתי עם חנן המאמן ועם ליאוניד, והם אמרו כאילו לך על זה, אתה חמישי באירופה לנוער, אבל להיות טייס זה משהו מיוחד. אז באמת עשיתי את המיונים, אני נפסלתי בשלב מתקדם לפני הגיבוש, אבל ובמיונים עצמם ראיתי עוד שחיין שהוא היה רביעי באליפות אירופה לנוער, טל חנני. אז תמיד זה משך שחיינים גם להגיע למקומות גבוהים בצבא. אם הייתי מתקבל לטייס אני לא יודע מה היה, הייתה הבחירה שלי. אני יודע שיש שחיין שהלך לטייס שהוא גם היה בגמר אירופאי, ואני בטוח שזו דילמה של הרבה שחיינים, מי שרוצה לשרת משמעותי לפחות.
נכון, זאת שאלה מצוינת, כי באמת כשהייתי בן 14-15 וסבא שלי היה מגיע לתחרויות, הוא היה רואה אותי מזנק ומסתכל על הזמן תגובה, ורואה שבדרך כלל אני מובילים בזמן תגובה, אז אני זוכר את המשפט הזה שהוא אמר לאמא שלי, הוא אמר לה, וואו, הוא הולך להיות טייס. ואז אמא שלי אמרה לו בתגובה, כן, הוא הולך להיות טייס בבריכה. וזה משפט שהם זוכרים הרבה שנים, כי באמת בגיל 17, אחרי הצו ראשון, באמת, אתה יודע, עשיתי את כל המבחנים והמיונים, ובאמת קיבלתי גם מיון לטייס, אבל באמת היה לי שיקול מה אני באמת רוצה לעשות אחר כך בחיים, ותמיד בגיל צעיר ידעתי כמה שנים קדימה מה אני רוצה לעשות. אז אמרתי, אני לא אפסול את כל האופציות, אבל אני... כן, בגיל 16 ידעתי שהחלום שלי זה לבוא לארצות הברית וללמוד תואר ראשון ולשחות פה, ובעצם ככה להתחיל את הקריירה שלי בארצות הברית, לא רק בתור שחיין אלא בתור איש עסקים, אם זה בעולם הפיננסים והבנקאות. ובאיזשהו מקום סבא שלי הבין שזה הדבר שהכי טוב לי כנראה, שזה בעצם הדרך שלי לעזור למדינה שלנו, אם זה לא להיות טייס או להיות איזה קצין בצהל, אבל לבוא ויצג את ישראל בכבוד בעולם. הוא הבין את זה ועשה את הסוויץ' במיינדסט שלו, והוא ממש עכשיו מאוד מאוד תומך בי בהחלטה הזאת של להיות ספורטאי בארצות הברית, והוא מאוד עוקב ומאוד אכפת לו מהתחרויות, אז זה באמת שאלה מצוינת, איך זה ממשפחה של אנשי צבא, באמת הפכתי לספורטאי. Yeah. כי גם הם כולם היו ספורטאים, כל המשפחה שלי, זה האתלטים, אבל לא באמת לקחו את זה לצעד הבא.
יופי, אתה הראשון, אני מקווה שיהיו עוד הרבה אחריך, ספורט זה גם חשוב, והכל הלך לך טוב, לפי התוכנית, בוא, אתה מאוד עסוק, אני יודע שניסיתי לתזמן איתך את השיחה הזאת, ואני לא צריך להגיד מה החיים של ספורטאי, אתלט בקולג' כוללים, אבל זה, חוץ מלשחות זה הכל בערך, אתה... מבשל, אוכל, מנקה, הכל בעצמך. קניות, תודה. אז בואו נראה איך זה, איך אתה משלב את כל זה. מה קורה כאילו בעצם ביום יום? כי בווינגייט היינו מאוד מפונקים, לקום לאימון, לחזור. פתאום פה יש לך את כל המסביב, וגרנד קניון,
אני יודע שאין להם בריכה, נכון? אנחנו היינו שם בתחרות והם בבריכה אחרת.
נכון.
אז זה כל פעם יש לכם שירות של
נכון.
הסעות. וחוץ מזה הקמפוס מושלם. אני לא הרבה יודעים, אבל גרנד קניון, אני לא יודע אם אתה יודע, זה אחת האוניברסיטאות הכי עשירות בארצות הברית, בגלל התוכנית אונליין שלהם, שיש להם מיליונים של אנשים שלומדים מרחוק. אז יש להם המון כסף, ואוניברסיטה מאוד מושקעת. אפילו השבוע היה לך תחרות, נכון? לא שאלתי אותך איך היה, ניסינו לדבר לפני, אבל
נכון.
הייתה תחרות חשובה. איפה זה היה? מה?
נכון. שחינו נגד Air Force Academy, ככה שזה באמת עכשיו, אתה יודע, לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, להגיע ל-Air Force Academy ולראות את השחיינים שהם עמדים, וצבא שבאמת תומך בנו, אז זה באמת היה יותר מרגש מסתם תחרות רגילה. אתה יודע, להיכנס שם לבסיס, זה מין בסיס צבאי, זאת אקדמיה ל-Air Force Academy, ואתה רואה שם מטוסי קרב, ופתאום חג מעליך איזה מטוס ענק צבאי שטס בגובה נמוך, אתה יודע, זה מאוד מאוד מרגש לראות את הדברים האלה, לפחות אותי. אז באמת בסוף התחרות אני באתי לשחיינים של איירפורס שם, ואני אמרתי להם, שאלתי קצת אותם, איך זה נראה היום יום שלהם, איך אחרי זה בוחרים תפקיד, והיה לי חשוב להסביר להם שאני מבין מה שהם עוברים, כאילו, כי גם הייתי בצבא, אמנם לא באותו מסלול, אבל אני יודע מה זה להיות תחת מסגרת צבאית, ולהגיד להם שאני מעריך אותם, ושזה כבוד להתחרות מולם, כי אני יודע שהם מעבר בי רק להיות שחיינים. אז זה היה מאוד נחמד. בגדול, התחרות באופן טכני הלך יחסית טוב. התחרות הבריכה היא בגובה 2,300 מטר. זה לא גובה רגיל ששוחים בו בדרך כלל, זה משהו שמאוד מאוד מרגישים.
אז איירפורס לא מפסידים בבית. מי שלא יודע, איירפורס לא מפסידים במפגשים של הבית, הם בגובה בערים, לכולם זה קשה, והם רגילים לשחות שם, זה בריכה אחת היפות שיש. אוקיי, זה אחלה קבוצה, הם כולם על מלגה מלאה, כי הם בעצם חיילים, אז הם, הייתה להם בעיה לפני כמה שנים של, עשו שם כמה בעיות, אז העיפו את כל הקבוצה, הם היו ממספר 1-2 בקונפרנס, הם הידרדרו, כי פשוט הגענו לתחרות, לאליפות קונפרנס, ביום הראשון הם היו 20 איש, ביום השני הם היו 5 אנשים, הם גילו שהיה שם איזשהו סוג של אינישיישן, הייזינג, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל גם עושים את זה בצבא אצלנו, בחלק מהיחידות, אבל בגדול זה שמשפילים את הצעירים, וגורמים להם לעשות כל מיני דברים כדי להתקבל למסלול, שהבוגרים יותר משדלים אותם לעשות דברים, אז כנראה שזה הייתה מסורת של שנים, וגילו אותה, ואתה יודע, לא אכפת להם מהאליפות, לא אכפת להם מהניקוד, אכפת להם מהשם שלהם, ועיפו את כולם.
נכון, זה משהו שקורה הרבה בארצות הברית, שאם יש הייזינג זה לא משנה להם מי זה, הם לגמרי משאים את הקבוצה או סוגרים אותה.
כן, אבל שם זה היה קצת אקסטרים, אני בטוח שבאוניברסיטאות אחרות ינסו קצת להשתיק את זה, אם זה שחיינים יותר טובים, אז אולי יעצמו עין פה ושם, ינסו איזה עונש פנימי, אבל שם זה היה פשוט באמצע תחרות, והם הפסידו את זה, הם היו אמורים לנצח. טוב, אז מלחמה, איך אפשר לא לדבר על זה? זה אחד הנושאים המרכזיים של הדו-שיח שלנו היום. בעצם אתה 10 שעות אחורה, אין לכם daylight saving, נכון? אתם לא על שעון חול,
לא.
שעון קיץ באריזונה. אז אתם 10 שעות אחורינו, כן.
כרגע זה 9, כי בישראל הזיזו אם אני לא טועה.
כן, עברנו לשעון חורף, אז אנחנו מעתיד.
כן.
תן לי להגיד לך שגם מחר יהיה בסדר, אנחנו כבר ביום שלישי. ואיך תפס אותך בעצם הבוקר של השביעי באוקטובר? אתה קמת ביום אחרי וראית מלא הודעות, או שכבר בלילה התחלת לשמוע דברים?
כן, אז באמת זה סיפור מאוד מאוד קשה. בעצם היינו בתחרות באיידהו, וזה סוף שבוע שאני לא אשכח לעולם. ביום שישי בעצם התחרנו והכל היה בסדר, וביום שישי בערב, בסביבות 9:30 בערב, אני יושב בטלפון שלי במיטה, מתכונן ללכת לישון, כי התחרות גם ביום שבת. ובעצם בישראל זה כבר שבת, 7:30 בבוקר. ואני מקבל, פתאום רואה תמונה, אני לא זוכר איפה ראיתי, איפה נחשפתי לזה, ואני רואה תמונה של טנדר עם כמה טרוריסטים עליו, סטייל דאש כזה עם קלצ'ניקובי וכזה שינגן על הטנדר, ואני אומר, מה שולחים לי את זה? מה רוצים ממני עכשיו? מה הקשר? כאילו, מה אני צריך עכשיו לראות איזה משהו באפגניסטן? מה אכפת לי? ואז אני רואה מישהו רושם שזה בישראל, אני אומר, מה עכשיו מפיצים שמועות? מה זה שטויות האלה? דבר כזה בישראל זה לא פורים עכשיו. ואז שולחים לי עוד סרטון, ואני רואה סרטון שרואים ניידת משטרה נוסעת, ואני רואה ניידת משטרה בישראל, ואני רואה שהם יורים עליה, אני אומר, מה קורה פה? זה ממש ממש מוזר, כבר השעה 22:00. אני אומר, איך אני הולך לישון? אני חייב לראות מה קורה. אז אתה יודע, אני נכנס לאינטרנט, אפילו לטלגרם, ואני מתחיל לראות סרטונים של עוד ועוד 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 ועוד, ואני אומר, מה זה דבר? זה לא יכול להיות, אין מצב שזה אמיתי, ואני פשוט בשוק, שוק טוטלי, ב-10, 11, כבר מתחיל ב-12:00, ועדיין לא בדיוק ידעו מה ההיקף של ההרס, לקח שבוע, שבועות לדעת מה ההיקף, ואני זוכר שב-12:00 אני צריך לקום למחרת ב-6:30 בבוקר לתחרות, ואני אומר, איך אני הולך לישון? אני בשוק, אני לא מאמין שדבר כזה קורה. אני מתקשר להורים שלי והם אומרים לי, כן, אנחנו רואים את החדשות, אין לך כרגע מה לעשות עם זה, תלך לישון ובבוקר נדבר על זה, אני אומר להם, אבל אתם לא קולטים, יש שמועות שיש עשרות הרוגים, אתה מבין, אני חשבתי שיש עשרות הרוגים ואני הייתי בטראומה לא נורמלית, אני אומרתי, אומרים שיש 40-50 הרוגים, איך זה הגיוני, כאילו הייתי בעצבים, בכעס, בעצב, אמרתי, טוב, אני חייב ללכת לנסות לישון, זה לא יעזור לי לראות את כל החדשות האלה עכשיו, בעצם בערך בסביבות 1-2 בלילה הלכתי לישון, קמתי אחרי 4.5 שעות לתחרות, אני קם בבוקר ואני רואה שיש 150 נרצחים, אני אומר, וואו, מה קורה פה? זה לא אמיתי. ואמרתי שאם אני בכלל רוצה להתחרות היום ולא לאכזב את הקבוצה שלי, אני חייב להתנתק מהטלפון לגמרי במהלך התחרות, אז פשוט לקחתי את הטלפון ונתתי אותו לאחד השחייניות של הקבוצה, נתתי את הטלפון, אמרתי, אל תתני לי את זה עד סוף התחרות, אני חייב עכשיו להתמקד בתחרות, עכשיו ברור שזה לא יוצא מהראש, אבל ידעתי שאם אני אסתכל בטלפון, זה רק יהיה יותר ויותר גרוע. אז באמת סיימנו את התחרות, אני חוזר לטלפון, בתחרות עצמה היה לי מאוד קשה להתחרות, התחלתי להרגיש קצת חולה וקצת כזה מרוער, לא מבין אם מה שקורה זה אמיתי, אם אני באיזה במציאות או שזה משהו לא אמיתי. והתחרתי, נגמר התחרות, לקחתי את הטלפון, ופתאום אני רואה 300 נרצחים, אני אומר, מה קורה פה? ואני משתף את החברים שלי לקבוצה הישראלים. והם לא מבינים את היקף ההרס, הם פשוט לא מצליחים להבין את זה, כי הם לא התחילו לראות את הדברים כמו שאני ראיתי אתמול בלילה, היום שלפני כן בלילה. ובאמת אני זוכר שהשבוע הזה פשוט, הגוף שלי לגמרי התחיל להיות מושבת, ממש בימים הראשונים התחלתי להיות חולה, ממש חולה, מצונן, שיעול, נזלת, מרגיש חולשה, ולא מצליח לישון, לא מצליח לאכול, לא מצליח להתרכז, כלום. ככה זה היה באמת השבוע הראשון של השבוע, מהשביעי לאוקטובר, ממש משבת עד שבת, כלום. לא ישן בלילות, מגיע לאימונים, ופשוט מרגיש כמו זומבי. ממש מרגיש כמו זומבי, אני יושב בכיתה והפרופסור מדבר, ואני פשוט לא מצליח להקשיב בכלל, לא מבין כלום, אפילו לא מעניין אותי להתרכז בזה. אני אומר, מה אני עושה פה בכלל? כאילו, אנשים בבית שנרצחים, ואני יושב פה בכיתה ואנשים פה מסביבים מדברים על הצ'אלנג' החדש בטיק טוק, זה משהו שקצת היה לי מאוד מאוד קשה להבין שאני נמצא במקום שאולי לא, אנשים לא מבינים מה קורה לי כי זה בעצם לא נוגע בהם, אבל אני חייב לציין שבאוניברסיטה שלי, זו אוניברסיטה נוצרית, אז בדרך כלל בקרב הנוצרים, יותר, בקרב השמרנים יותר הם מאוד תומכים בישראל, והחברים של הקבוצה ראו כמה זה משפיע עליי וראו שזה מאוד מאוד נוגע אליי, ובעצם אני יצרתי קשר עם הסטודנט בודי פרזידנט של GCU, שהוא שנה שעברה בקיץ, הוא היה בישראל, אז גם שם דיברנו קצת בטלפון, לא יצאנו להיפגש, אבל הבנתי שהוא מאוד מאוד אוהב את ישראל, ויש לו תמונות באינסטגרם עם חיילי צה"ל, ובעיקר יש משהו של הנוצרים שהם מאוד מאוד מקושרים לארץ ישראל, בגלל ההיסטוריה של ישו וכדומה, אז בעצם יצרתי איתו קשר, נפגשתי איתו ו... הוא שאל אותי, איך אפשר לדעתי להנציח את ישראל, כאילו לתת איזשהו קצת זיכרון, איכשהו אפשר, מה אפשר לעשות. ובמקרה, באותו שבוע היה צעידה של, צעידת דגלים של כל התלמידים הבינלאומיים, בדרך כלל צועדים עם הדגלים לפי ה-ABC, והוא הציע רעיון שדגל ישראל ילך בקדמת המצעד. אז אמרתי שלדעתי זה מצוין, שזה רעיון שאני מאוד אשמח, כי בעצם כל האוניברסיטה רואה את זה, אנחנו הולכים בכל האוניברסיטה במצעד דגלים, ויש, לא ידעתי כמה גדול זה יהיה, אבל כשהגעתי לשם ביום שלישי, אז דבר ראשון, החברים לקבוצה עשו לנו הפתעה מדהימה, הם כל כמעט כל החברים לקבוצה, כל מי שיכל, בערך 20-30 חבר'ה, באו עם חולצות של ישראל, עם דגלים של ישראל, עשו שלטים, וזה פשוט היה מדהים לראות את כולם, אפילו תלמידים בינלאומיים שבעצם באו עם הדגל הגרמני, או הדגל יוון, או דגל הונגריה, אבל החזיקו את דגל ישראל לצד הדגל שלהם, זה היה משהו שמאוד חימם את הלב לראות את החברים בקבוצה ככה תומכים. ובאמת שהתחיל המצעד צעדנו, ומאחורינו דגל ארצות הברית עם חיילים של ארצות הברית, ואז אחרינו כל המצעד עם כל הדגלים, זה אירוע מאוד מאוד מרגש. ואחר כך, אחרי שהיה את האירוע הזה, באמת הרגשתי שאוקיי, יש לי פה יותר תמיכה, ואני עכשיו הגיע הזמן לנסות לחזור להיות, לחזור לעצמי כמה שאפשר, לחזור לחיים נורמליים, כי אם אני יישב כל היום בחדר ורק אקרא כל הזמן חדשות, ויסתכל בטוויטר, זה לא יקדם אותי לשום מקום בחיים. והבנתי שצריך לצאת מהמצב של השוק, אז חזרתי ללמוד, חזרתי להתאמן כמו שצריך, חזרתי לעודד את החברים בקבוצה כמו שהם מעודדים אותי, אבל כן, זה משהו שהוא, השבוע הזה לעולם, לעולם אני לא אשכח אותו, זה שבוע ש... זה היה תחרות בעצם בסוף שבוע אחד, ובסוף שבוע אחר כך ישר עוד תחרות, ובתחרות השנייה גם, אני יושב בתחרות ואני אומר לעצמי, מה אני עושה פה? אני, חברים שלי בגיל שלי מתגייסים עכשיו לצבא או מילואים ונהרגים בשביל המדינה, ואני פה בתחרות שחייה, אז אמרתי לעצמי, זה לא מעניין אותי אם אני לא יודע להילחם, אני רוצה לחזור הביתה ולהגן על ההורים שלי, אני רוצה להצטרף לכיתת כוננות, לא משנה מה, אני פשוט רוצה להגן על המשפחה שלי, זה כאילו הדבר הראשון שעלה לי בראש. אבל אני יודע שהמשפחה שלי באמת הכי חשוב להם שאני אשאר פה, ושאני בעצם מרגישים את החלום שלי, ככה הם מרגישים ש... ככה הם הכי מאושרים, הם לא, אותם זה ישבור אם אני אחזור לארץ וחשוב שאני עושה משהו בשבילם, שבעצם אני רק חושב על עצמי פה, כי זה בעצם יעשה לי הרגשה טובה, אבל בתכלס, המשפחה שלי רוצה שאני אשאר בארצות הברית. אז זה הביא אותי למצב של הרבה דיסוננס, של בעצם אני נמצא פה כרגע, ואני רוצה להיות במקום אחר. אבל התחושות האלה קצת התגברו, ככל כשהימים עברו, אז התחלתי להיות קצת יותר רציונלי ופחות... פועל מהרגש, אז הבנתי שמשפחה שלי יכולה להגן על עצמה כרגע, ואם אני אחזור לארץ, רק ייצור להם עוד דאגות, ולא בעצם יעזור לשום דבר. אז בגדול, אחר כך באמת חזרתי לשגרה, כמה שאפשר, עדיין אני משתדל לעשות הסברה כמה שיותר לחברים, אם זה ברשתות החברתיות. כן, וזהו בגדול.
כן, אני חושב שהתגובה שלך זו בעצם הייתה התגובה של כולנו פה, גם כולם קפצו על הטלגרם, כי בהתחלה הייתה מין אפלה, היה כזה טשטוש מסביב לכל הסיטואציה, לא ידענו כלום, חוץ מכמה תמונות שראינו בערוצים בטלגרם, מלא מלא שמועות לצערנו, רובן היו בסוף נכונות, כאילו, אתה יודע, אתה רואה תמונות, אומרים לך, זה מהמלחמה ברוסיה, לא, זה תמונה ישנה, הם לבושים בבגדים ארוכים, זה מאיזה חורף, כל מיני זוועות שראינו. בסוף הכל היה אמיתי, בסוף כבשו לנו את היישובים, ועשו מה שהם עשו, אבל זה היה באמת הלם לכולנו, כל דבר אחר, אני מתעסק בתוכנה, וכל משימה שהייתה לי, פתאום נראיתה לא רלוונטית, כאילו למה אנשים נרצחים, מה זה משנה אם אני אנקה את הדאטה הזה קצת יותר טוב. זה כן, זה הנורמלי, אפשר לדבר על המלחמה, על המחדלים שלה, על ההצלחות שלה עכשיו, זה בכל מקום, אנחנו פה באנו לדבר על קצת דברים אחרים, אבל אי אפשר להתעלם מזה. יפה שאתה באוניברסיטה שתומכת, מדינה אדומה בכל זאת, יש מקומות שקצת יותר קשה בתקופה הזאת, במיוחד לישראלים ויהודים, אבל... בנוסף לכל האומס שלך גם קפצת על המלחמה על התודעה, בעצם זה, אתה יכול לראות את זה כחזית נוספת, אתה עושה שם הרבה הסברה ברשתות החברתיות, ככה בעצם נפגשנו, וגם באוניברסיטה עצמה אתה מנסה לפתוח איזשהו קלאב יהודי, נכון? ואמרת שגם יש לך עוד נכון. ישראלים בקבוצה. גרנד קניון נכון, באמת אז... הייתה חממה של ישראלים בשנים האחרונות. אז נכון. מגניב.
אז עכשיו פתחנו באמת קלאב של, של בעצם חב"ד ב-GCU, שזה מאוד מפתיע, כי זה בעצם קמפוס נוצרי, אבל בעקבות מה שקרה, איזשהו רב שיש לו פה קשרים בהנהלה, ביקש אישורים, את האישורים הנחוצים, ובאמת קיבלנו אישור להיות קלאב רשמי של האוניברסיטה, ובעצם ככה הצלחנו ליצור קשר עם עוד אנשים, עם עוד תלמידים יהודים באוניברסיטה, שבכלל לא ידעו שיש עוד תלמידים יהודים, ואנחנו שמעתי מהקלאב פרזידנט שלנו, שהיא בחורה שהכרתי בשבועות האחרונים בגלל המצב, איכשהו מישהו קישר בינינו, אני אפילו לא זוכר איך, אבל קישרו בינינו, והחלטנו שזה רעיון טוב באמת להקים את הקלאב הזה, והיא כבר הצליחה למצוא לפחות 15 יהודים בקמפוס, והיא הסבירה לי ש... היו הרבה יותר, היו בסביבות המאות יהודים ב-GCU, אבל הרבה מהם עברו ל-ASU ול-UVA, University of Arizona, כי הם פשוט הרגישו שאין כל כך מקום ליהדות בקמפוס. ועצם זה שיתנו להם איזשהו מקום שהם יוכלו למצוא עוד ישראלים או יהודים בקמפוס, אז יכול להביא לפה הרבה אנשים מאוד חכמים וספורטאים טובים, כי בסופו של דבר הבית ספר הוא בית ספר מצוין, הוא בית ספר שונה מבתי ספר אחרים, אם זה... כיתות יותר קטנות, מרגישים שיש באמת יחס מהפרופסור הרבה יותר אישי, קבוצות ספורט עם המון המון תקציב, זה נכון שאנחנו לא ב-Power 5 Conference, אבל התקציבים הם ענקיים, וזה דברים שהם אפילו ידועים לציבור, התקציב של הנבחרת שחייה הוא 1,700,000 דולר לשנה, וזה תקציב שהוא ענק, אם זה לקבל בגדים, חליפות, טיסות לתחרויות, אפילו תחרויות פוסט-סיזן, שאפילו לא קשורת עונת השחייה של הקולג'ים, אנחנו תשים חשבון האוניברסיטה. זו אוניברסיטה שהיא מאוד מאוד רצינית ומשקיעה בספורט, אז אני חושב שעצם זה שיתנו פה מקום ליהודים ולישראלים בעצם למצוא אחד השני יכול להביא לפה הרבה הצלחה, ואני מאמין שגם ההנהלה רואה את זה. הם רואים את הסיבה למה כדאי להם לקבל ובעצם לתמוך בצד שבעד חדשנות ובעד שלום ובעד בעצם קדמה. אז לדעתי היה להם חשוב מאוד להראות את התמיכה שלהם בישראל בכללי.
כן, זה קל לראות את זה, גם קל לראות מי הטובים בסיפור הזה, וקשה, קשה להילחם על התודעה, אנחנו גם במיעוט מספרי מטורף, אני גם לא יודע, אנשים שלא השתכנעו בשביל לאוקטובר, עכשיו אני אשכנע אותם, כל הכבוד לך על המוטיבציה, אבל קצת קשה.
כן.
מקווה שתמשיך ואת האנשים שמתנדנדים שבאמת ייקחו צעד. חוץ מזה מה שאמרת על האוניברסיטה זה מאוד נכון. אני יודע שאני הייתי לפני 10 שנים ב-UNLV, אז התקציב היה $1,000,000, אז 1,700,000 זה משמעותית יותר גבוה. לא יודע מה זה עכשיו, בטח עלה גם שם קצת. אבל UNLV זה אוניברסיטה מאוד גדולה וחזקה כבר שנים. וגרנד קניון, בשנים הראשונות שלי הם אפילו היו בליגה השנייה, בדיוויז'ן 2. לא יודע אם אתה יודע, הם עשו את המעבר בדיוויז'ן 1, ואפילו הגיעו לגבוה ב-NCAA איזו תקופה. זה מצריך 4 שנים שבהם הם לא יכולים להתחרות או משהו, עד שכולם מתנקים, וזה מהלך מאוד משמעותי שהם עשו. האוניברסיטה בהחלט בכיוון הנכון, אוניברסיטה שמשקיעה בספורט, וכל הכבוד לך שאתה קפטן שם, אתה השנה שנייה, נכון?
נכון.
כן, קפטן בשנה השנייה, לא יודע אצלכם, אבל נראה לי שבמקומות אחרים זה פחות שכיח, בדרך כלל נותנים את זה לאפר קלאסמן, לג'וניור או סיניור.
גם אצלנו, גם אצלנו בדרך כלל זה לא קורה, הם פשוט ראו מישהו שהוא יותר בוגר עם ניסיון, ואני לא סופמור בן 19 בסופו של דבר, כבר בן 22, אז קצת יותר ניסיון בחיים.
זה עוד משהו שלוקח זמן, כי אתה גם עכשיו הקפטן של הקבוצה, ואתה מקשר בין המאמנים לשחיינים, וכל מיני תפקידים שיש לקפטן שם, אני לא אפרט, אבל גם זה, גם עכשיו הסברה, גם הלימודים, אתה מנהל קרן הון סיכון לאוניברסיטה, זה כסף אמיתי, זה כסף דמה,
כן.
זה עובד.
אז יש השנה התקימו קרן השקעות באוניברסיטה עם כסף אמיתי של קליינט די גדול שמשקיע 1,250,000 דולר ובעצם אנחנו צוות של 15 אנליסטים, ויש לנו הנהלה, ויש לנו איזה פרופסור שהוא בעצם האחראי על הקרן, ובאמת היום, אחת הסיבות שלא כל כך הייתי פנוי בימים האחרונים, זה כי הייתי צריך להכין פרזנטציה להנהלה של הקרן, וזה בעצם מה שעשיתי היום. אז בעצם היום שלי היה מאוד מאוד עמוס, התחלתי אותו 5:30 בבוקר, אימון בוקר, ואחר כך, אתה יודע, עושים שיעורי בית, אחר כך הלכתי לקרן ההשקעות להציג את הפרזנטציה שלי, ומשם ישר לאימון ערב, ועכשיו אני מדבר איתך פה בפודקאסט. אז בעצם היום שלי מאוד מאוד עמוס בדרך כלל, ואני פשוט שמח שיש לי מה לעשות, ושאני מרגיש שבעצם אני מוציא מעצמי את המיטב, ולא יושב, אתה יודע, מרגיש שככה אפשר להצליח בחיים.
ככה גם הזמן אף, ובלי שתרגיש השנים יעברו, כל הקולג' הזה זה חוויה מאוד גדולה. כל הכבוד, אני אשחרר אותך, אנחנו סיימנו. יש לך תאריך של חזרה לארץ, או שעכשיו בגלל הבלגן?
התאריך חזרה לארץ שלי מראש היה בקיץ, סביבות מאי, אבל הכל יכול להשתנות, אם זה אולי אני אוסיף קורס אחד, אולי אני אשאר להתמחות, אולי אעשה התמחות אחר כך יותר מאוחר בקיץ, זה הכל, הלוז שלי מאוד מאוד תלוי בהרבה משתנים, אבל בגדול אני אגיע לארץ בקיץ, גם אם יש מלחמה, גם אם אין מלחמה, אני בסופו של דבר חייב לחזור לישראל.
יופי, מגניב, מקווה שניפגש, אולי באיזה תחרות. ותודה על הזמן שלך.
בטח.
אתה בהחלט בדרך הנכונה, אני בטוח שתצליח איפה שתלך, כי עד עכשיו אתה נחלת הרבה הצלחות. ושיהיה לך לילה טוב, ויהיה בסדר.
יהיה בסדר, זה הכי חשוב. ביי ביי, להתראות.